we go.
עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון.
בואו נדבר קצת מספרים ונתונים. מחירי הדיור עלו בתוך שנה ב-20%. האינפלציה חצתה כבר את ה-5%. גובה הריבית במשק הגיע כבר ל-2.75%. והסיכוי להמשך העלאת הריבית גובר, וזה עלול לקרות כבר ביום שני הקרוב. הלאה. מחירה של דירה ממוצעת עלה במהלך 3 השנים האחרונות בקרוב ל-400,000 שקלים. ובהתאם, גם המשכנתא התייקרה. גם מחירי שכר הדירה מתייקרים מאוד. אמנם, בימים האחרונים רואים התמתנות מסוימת ברכישת דירות חדשות, אבל זה לא בגלל מדיניות של הממשלה ומשרד השיכון, אלא בגלל ההיגיון הפשוט. ככל שמתייקר פה, רוכשים פחות, וחלום הדירה הולך ומתרחק. תעשו את החשבון בעצמכם. אם מחיר דירה ממוצעת כבר נושק ל-2 מיליון שקלים, לווה משכנתא ממוצע, יצטרך, אם יאשרו לו, להגדיל את גובה המשכנתא הממוצעת, ובסבירות גבוהה לקחת גם הלוואה חוץ-בנקאית, אם אין מספיק כסף שהלווה הביא מהבית. אז ברור שחלום הדירה מתרחק. נאמר זאת שוב, ולא בפעם הראשונה. אם אין לאבא או אמא אפשרות לעזור משמעותית לבת או לבן ברכישת דירה, זה רק ילך ויסתבך או יתרחק. כל הפטנטים שניסו שרי אוצר ושיכון בעשור האחרון לא שיפרו את מצבם של רוכשי הדירות בהרבה. ספק אם ראש הממשלה המיועד מר כלכלה יצליח, למרות ההבטחות שלו, להגדיל את היצע הדירות ולהוריד דרמטית את המחירים. אם זה יקרה, נשמח לאכול כובע גדול. בהצלחה. אז כמה בכמה התייקרה לכם המשכנתא? מיד נבדוק עם ינאי, לקוח עם משכנתא, ובינתיים נרשמת עלייה בשיעורי משקי הבית בישראל שמתקשים לסגור את החודש. ומה אפשר ללמוד על מצב לקוחות הבנקים מפרסום דוח מערכת הבנקאות החצי שנתי? וגם איש העסקים חיים קצמן, לשעבר גזית גלוב, מייסד ומנכ"ל G-City, ספג ירידה של 10% במניית נורסטאר G-City עם חוב של 8 מיליארד שקלים לבעלי האג"ח. קצמן יקבל דיווידנד בגובה של 10 מיליוני שקלים למרות מצוקת המזומנים. היום החברה מפרסמת דוחות לרבעון, נדבר עם קצמן בהמשך. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינוב. על השידור איתנו בני שאולסקי. איפה הכסף? בשידור חי, בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. האם הצמיחה במשק מורידה הילוך? המשק צמח ברבעון השלישי ב-2.1%. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מתברר שלעומת הרבעון המקביל אשתקד, המשק צמח ב-5.8%. רפי גוזלן, האסטרטג הראשי של IBI, על הנתונים.
המצב של המשק שכפי שעולה מהנתונים הוא בסך הכל טוב. אנחנו יודעים שבסך הכל ביחס לשנה הקודמת המשק צמח בקרוב ל-6%, שזה קצב מאוד גבוה. כמובן שברמה הרבעונית יש לפעמים רבעונים שהם יותר חזקים או פחות חזקים. הרבעון הזה הוא לא רבעון מאוד חזק, ואני חושב שגם מכאן צריך להבין שהמשק ימשיך לצמוח אבל בקצבים יחסית יותר נמוכים. חלק מזה נובע ממה שאנחנו רואים בעולם, וחלק מזה מההשפעות הדרגתיות של העלאות הריבית.
רווחי חברת בזק עלו ברבעון השלישי ב-6.4% והסתכמו ב-314 מיליוני שקלים. לירן לובלין, אנליסט תקשורת על נתוני בזק.
אפשר להגיד שהדוח היה טוב, אפילו טוב מאוד, והציג מגמות שהן די דומות לצפי המוקדם שלנו ושל השוק. הן צמיחה מאוד מאוד משמעותית בתחום חיבורי הסיבים. במהלך הרבעון שאני מזכיר היה רבעון עם חגים וחסית מיעוט ימי עבודה, בזק הצליחה לחבר 51,000 מנויי סיבים חדשים ולהעלות את ההכנסה הממוצעת למשתמש מאותם חיבורי סיבים. פלאפון הצליחה גם כן להעלות את שורת ההכנסות שלה, בעיקר בעקבות תרומה של עונת הנסיעות לחול. כולנו נסענו לחול, שילמנו יותר על חבילות לחול, ובעקבות כך פלאפון הציגה שורת הכנסות מרשימה.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד על משכנתאות ועל הלקוחות שמתקשים לסגור את החודש. שלום ינאי זמרן.
שלום.
שלום, משלם משכנתה על הדירה שבה אתה גר. דיברנו איתך לפני כמה חודשים, כשרק כל הטירוף הזה התחיל לעלות ולעלות ולעלות. באיזה מצב אתה היום? תן לנו תיאור מצב של המשכנתה, כמה התייקר לכם.
העלייה מכל תחילת התהליך של עליית הריביות במשק אצלי התבטא בדרך 300 שקלים בחודש. זה ההפרש. יחסית לאנשים שאני שומע מסביבי זה מצב מצוין, אנשים אחרים אני שומע שעלו בסכומים הרבה יותר כבדים.
כן, שמעתי על 700, 800, 1,000 שקלים אפילו.
שמעתי גם על יותר.
וואו.
אבל כשאני לקחתי את המשכנתא, כמו שאמרתי פעם אחרונה שהייתי בשידור, ניסיתי נורא נורא לא לקחת מעבר למה שאני מאמין שאוכל להתמודד איתו כמו שצריך. בהתאם לזה גם בניתי בצורה שזה סולידי, ואותו, 300 שקל זה מבאס. אבל זה לא משהו שהורג אותך בסופו של דבר.
אפשר לחיות עם זה. אפשר לשאול אותך מה היה גובה המשכנתא שלך בכללי?
סכום המשכנתא הכולל היה 1,050,000 שקלים.
1,050,000. ו-1,050,000, שזה לא מעט, כלומר זה בערך משכנתא ממוצעת.
כן, ואני חושב שכשלקחנו אותה זה היה קצת מעל הממוצעת.
הבנתי, וכמה ההחזר החודשי על משכנתא כזאת, המחיר ההתחלתי שהתחלת לשלם?
התחלנו בהתחלה ב-7,000 שקלים בערך.
שזה הרבה כסף.
כן, אבל אני מעדיף ואני מאמין שהדבר האחראי לעשות הוא להתחיל וכמה שבאמת אתה יכול יותר, כדי שאתה גם תסיים זה יותר מהר. הרי השנים זה מה שעולה הרבה כסף במשכנתא בסופו של דבר.
זה נכון, כלומר לקחתם את זה ל-15 שנים או ליותר?
חלק וחלק, אבל החלק הרי היה באמת ל-15 שנים.
תגיד, היום, ינאי, כשאנחנו רואים שהמשכנתא מתייקרת והריבית עלולה, נגיד, ביום שני הקרוב לעלות שוב, ועוד לא רואים את הסוף לדבר הזה, יש איזו חשיבה מחודשת, מנסים למחזר, מנסים לחלק, מנסים להגדיל את מספר השנים כדי להקטין את התשלומים? אתה, החברים שלכם, איך זה עובד? כלומר, יש בטח דיבור בין החברים.
כן, יש, אבל אני, כמו שמחתחילה, לקחתי את הדברים כאלה שאני יכולה להתמודד איתם, והאסטרטגיה שאני כן לוקח איתה, המחזורים כרגע יעלו בדרך כלל את הריביות בצורה די מזעזעת. מה שאני כן עושה, זה משתדל לבצע פירעונות חלקיים, במיוחד בחלקים שהם יותר וולטיליים של המשכנתא, כדי בעצם להקטין אותה ולצמצם ולקצר אותה.
תגיד, שניכם עובדים?
כן.
זאת אומרת, ה-7,000 שקלים וקצת, ועכשיו
היום זה... לא 7,000, כן? היום זה פחות מ-7,000.
אוקיי.
מה שאמרתי, אנחנו להקדים, כל מה שרק אפשר להקדים, אנחנו מקדימים. אנחנו ירדנו מתי של 5,600 ומשם ועצת, אנחנו מתאפסים לכיוון ה-6,000 חזרה.
יש איזה חשש שזה יתייקר עוד? כלומר, שמשהו יכול להתהפך?
מה החשש? ברור שזה יתייקר עוד.
כן.
זה לא חשש, זה ודאות.
נכון.
האם זה משהו ש... הוא משהו שמבאס, אבל האם אנחנו גם יודעים איך להתמודד עם זה? אנחנו כמשפחה ספציפית, כן. לא זרקנו את כל מה שיש לנו על המשכנתא, בצורה כזו או אחרת. ואנחנו כן יכולים להתמודד עם זה ולגרום לעלייה להתמתן עוד יותר. בתרחישי קיצון, כן, אתה יכול תמיד לפנות לקרנות השתלמות וכאלה, מה שאנחנו לא עשינו עד היום.
נכון. אתם מוותרים על כל מיני דברים שנהגתם לעשות לפני, או שזה עדיין לא במקום הזה?
אצלנו ספציפית זה עדיין לא. מחברים פה ושם אני שומע שכן. אבל לא על הדברים הגדולים, כלומר, אנשים ירדו בדברים הקטנים של המסעדה פה ושם, כדי לא לחתוך את החופשה שהם רוצים לעשות בחול.
ברור. טוב, אנחנו נסיים כאן, ושיהיה לכם כמה שיותר קל וזול, כמה שאפשר. אבל זהו, אתה יודע, כולנו עברנו את זה באיזשהו שלב בחיים, וזה תמיד יכול, מה שעולה בסוף גם יורד, אתה יודע, זה הכלל.
זה גם דבר נכון, אגב, שכאשר אנשים באים היום, אני רק אסגור את המסלול היקר, עוד פעם, הריבית גם יכולה לרדת בחזרה, תוך כמה חודשים, שנה, והמחיר יורד בהתאם.
כן, אגב, אתם חיים בדירה שלכם, או שנגיד, קניתם, שכרתם, הזכרתם וכו'?
לא, לא, אנחנו משלמים את המשכנתא על הדירה שבה אנחנו גרים.
יפה. טוב, אז שיהיה לכם בהצלחה. ינאי זמרן, משלם משכנתא על הדירה שבה הוא גר. זהו, זו תמונת המצב. יחסית, ינאי במצב טוב. אלכס זבז'ינסקי הוא הכלכלן הראשי של מיטב. שלום, אלכס.
שלום, ענת.
שלום, שלום. טוב, אז קודם כל ככה, אתם הגעתם למסקנות מתוך סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שבחן האם אנחנו מאוזנים או שאנחנו לא סוגרים את החודש. ובאופן חד משמעי, אני כבר נותנת את השורה התחתונה, אתם מגיעים למסקנה מתוך הנתונים האלה של הלמ"ס, שיש הרעה. איפה אתה רואה את זה? בוא תפרט.
בנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יש שאלה ששואלים את משקי הבית, האם אתם בסוף החודש מאוזנים או שההוצאות שלכם עולות על ההכנסות, זאת אומרת לא סוגרים את החודש, או שאתם מצליחים לחסוך. אז בחודשים האחרונים רואים מגמה, בחצי שנה האחרונה בערך, רואים מגמה של יותר ויותר משקי הבית שמתקשים לסגור את החודש, שההוצאות שלהם בסוף החודש גבוהות מההכנסות, וכנראה כתוצאה מזה הם נכנסים לאוברדרפט יותר עמוק.
אז זהו, אז ממילא אנחנו יודעים שישראלים חיים על מינוסים באופן קבוע. אז מה ההבדל? כלומר, 70-80% מהישראלים חיים על מינוסים. גם כאלה שיודעים, אתה יודע, לחשב את הצעדים שלהם כמו שצריך, החיים יקרים. אז מה ההבדל בין מה שהיה נגיד לפני חצי שנה, 8 חודשים, על המינוס שכולנו מכירים, לבין כאלה שפתאום עכשיו נתקלים או ביותר מינוס, או במינוס חדש, או במצבים שהם לא היו רגילים אליהם?
כנראה שיש, לפי הסקר לפחות, יש יותר משפחות שהם באותו מינוס, אותו אוברדרפט, או שיותר משפחות שנכנסו למינוס יותר גדול. מה שהשתנה כנראה באותם חודשים של חצי שנה האחרונה, אפשר להניח, זאת א', עלייה באינפלציה, ההוצאות של משקי הבית עלו כי דברים התייקרו, ואנחנו רואים את זה במדד המחירים לצרכן,
בדיוק.
בדיווחים כאלה ואחרים, מזון, אנרגיה, נסיעות, או בגלל שהריבית עלתה, ועל אותן הלוואות פשוט משלמים החזר יותר גבוה, גם השיחה הקודמת שלך נכון, דיברה על זה.
נכון, למרות שהבחור במצב יחסית, במצב טוב, ואפילו התשלום החודשי שלו ירד. אז אתה אומר שאת זה מבינים מתוך הנתונים האלה של הלמ"ס, האם, איך יוצאים מזה? האם אפשר לצאת מזה? או איזשהו צפי שאתה יכול לתת לנו לגבי עתיד קרוב, אם לא קצת יותר רחוק, שזה טיפה יותר אופטימי?
אני חושב שבעתיד, אם נסתכל נגיד על חצי שנה, שנה הקרובה, ישראל כמו כל העולם, אגב אנחנו לא כל כך שונים, צועדים לאיזושהי עתה בצמיחה במשק, לא מיתון כנראה, אלא עתה בצמיחה, זה אומר שהשכר יעלה פחות, זה אומר שיגייסו פחות עובדים, זאת אומרת מהבחינה הזאת המצב הכלכלי לא צפוי להשתפר כל כך. מנגד, יש פה, או ביחד עם זה, יחד עם זאת, יש פה את המשך תהליך של עליית ריבית. בנק ישראל ממשיך לעלות ריבית כדי לקרר את האינפלציה, וזה אומר שמדי חודש ההוצאה על החזרים, על ההלוואות כאלה ואחרות, כולל משכנתאות, תלך ותגדל. כך ש... כרגע התמונה היא שהמצב לא עומד להשתפר, כנראה הולך להיות קצת עוד פחות טוב ממה שהיה.
זהו, תגיד, אתה יכול להעריך בכמה יעלו את המשכנתא, נגיד, את הריבית בשבוע הבא, בנק ישראל?
כנראה שבנק ישראל יעלה ריבית בחצי אחוז, אולי שוב פעם ב3/4%, כי האינפלציה ממשיכה להיות גבוהה, ובנק ישראל צריך להיות מאוד מוטרד מזה. אינפלציה זה חיה פרועה שיכולה... לגרום לנזק כבד מאוד למשקי הבית, ולכן בצדק בנק ישראל מעלה ריבית.
100%, ואנחנו, אלכס, אנחנו שם? כלומר, אנחנו עלולים להגיע לקצה?
אני חושב שסביר להניח שבנק ישראל יעלה ריבית עוד פעם, פעמיים, אבל הצירה בעליית ריבית כנראה תקרה איפשהו בתחילת 2023, ואז הריבית תעצור, היא לא תרד מיד, היא תישאר ברמה הזאת תקופה ארוכה, כך ש... מי שיספוג עלייה בהחזר משכנתא, הוא ימשיך לשלם את אותו החזר, בינתיים לא ניתן להגיד שההחזר שלו ירד.
כלומר, במקסימום נגיע ב-2023, נגיד לסביבות 3.5, 3.75?
כן, זאת התחזית, סביר להניח שלא נגיע מעבר ל-4%, 3.5, 3.75, זה באמת נראה כתחזית סבירה. אגב, גם בנק ישראל מדבר על סביבת הריבית הזאת כיעד שלו.
נכון. טוב, אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב. תודה רבה, אלכס.
תודה רבה.
שלום, שלום. מיכל הגיע אלינו עם העדכונים. חזרנו, אנחנו ממשיכים לבדוק מה קורה במשקי הבית, הפעם נלך דרך הזווית של בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים. דוקטור זיו נאור היא מנהלת היחידה הכלכלית בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. שלום לך.
שלום
וברכה. תוצאות הבנקים מהדוח, דוח מערכת הבנקאות החצי שנתי, טובים, לא נחזור עליהם, וזה די עקבי. אבל אני כן רוצה לשאול אותך, מה דרך האיתנות של הבנקים בכל זאת, איזה בקיאים רואים, האם זה קצת מתעתע, האם אפשר להקיש משהו מהדוחות האלה שאתם רואים בין השורות על מצב הלקוחות?
אז בדוחות שאנחנו תיארנו בפרסום החצי שנתית שפרסמנו מוקדם יותר היום, בעצם עוד לא רואים שום דבר. מה שאנחנו רואים זה בעיקר את תוצאות הבנקים שמשקפים את תוצאות טובות מאוד, משקפות את עליית הריבית, את עליית האינפלציה, כמו שהיא משתקפת, ועליית רווחיות שלהם. אבל, וזה אבל גדול, בעצם העובדה שהרווחיות שלהם גדלה, המשמעות היא שהלקוחות, משקי הבית, העסקים, משלמים ריבית גבוהה יותר, בין דרך בין בשל עליית הריבית ובין בשל עליית האינפלציה, והדבר הזה בעצם מטיל עליהם עלויות גדולות יותר.
כלומר, אנחנו... זה מכביד על כל משק בית, על כל ההוצאות של משקי הבית.
זה עלול להכביד על כל ההוצאות של משקי הבית, כמובן. אנחנו כמובן עוקבים על זה אחרי זה, מסתכלים על זה מקרוב, מנסים להבין היטב אם יש מוקדי סיכון מיוחדים. כרגע עוד לא רואים את הדברים בתוצאות, אבל ייתכן שזה ישתקף
להגיד. 100%. מה ההשפעה שלכם בבנק ישראל, או איזה שליטה יש לכם, כדי לנסות למנוע את הדבר הזה מבעוד מועד? למשל, הורדת ריבית זה ריבית שנקבעת על ידי בנק ישראל, אבל הבנקים יכולים לשחק קצת לטובת הלקוחות. איפה אתם נכנסים פה לתמונה?
אז קודם כל, בנק ישראל נקט שורה ארוכה של צעדים לאורך כל השנים האחרונות, במטרה שנגיע למצב הזה של עליית ריבית ועליית אינפלציה, כשאנחנו מוכנים. באיזה מובן? אז זה החל מצעדים מקרו-יציבותיים, שבעצם לא אפשרנו ללקוחות לקחת משכנתאות מסוכנות ככל שהם רצו. הגבלנו את שיעור ההחזר מהכנסה. לא ניתן לקחת משכנתה שאתה שיעור ההחזר מהכנסה היא מעל 50%, וגם מעל 40% זה בעצם מייקר ללקוח את ההלוואה, וכמעט בין הלוואות כאלה בשוק. הגבלנו את שיעור הריבית המשתנה בתוך המשכנתה, נכון שצמצמנו את המגבלה, אבל היא עדיין מגבלה קיימת. אנחנו לא לוקחים 100% פריים בתוך ההלוואה. אנחנו הגבלנו את שיעור המינוף של הלקוחות ביחס לנכסים שהם לוקחים, וכן הלאה וכן הלאה.
שמענו למשל השבוע שיש קשיים לרוכשי רכבים, לשלם החזר רכב, לשלם הלוואות על רכבים, במימון ישיר שמענו שיש איזשהו משבר בהקשר הזה של החזרת הלוואות. יש גם הלוואות חוץ בנקאיות, יש לכם שליטה על זה?
יש לנו שליטה על זה במובן שאנחנו עוקבים אחרי זה, ובמובן שכשהבנקים מעמידים הלוואות, מצופה מהם להסתכל במאגר נתוני אשראי, שם יש את הנתונים על מגוון רחב של הלוואות שהלקוחות לוקחים, זה לא באמת הכל, אבל זה יחסית מגוון רחב, ולהעמיד את האשראי בשום שכל בהינתן כל המידע שעומד לפניהם. זאת אומרת, לקוח שלקח הלוואות מרובות ממקומות רבים, מן הסתם זה ישפיע על היכולת שלו לקחת הלוואה נוספת.
כן, תגידי דוקטור זיו נאור, אתם דואגים ללקוחות, או שאתם בעיקר דואגים למצב הבנקים? כי המצב שלהם הוא לא רע בכלל, זאת אומרת, אין מה לדאוג בו, בטח לא בינתיים. השאלה אם אתם מתחילים לדאוג למשבר אולי באיזושהי מערכת בנקאית.
אנחנו, קודם כל נגיד ונרגיע, אין מה לדאוג למערכת הבנקאית, המערכת הבנקאית יציבה, והיא יכולה לשאת גם משברים בהיקף מאוד משמעותי, וראינו את זה לאחרונה במשבר הקורונה. מבחינת משקי הבית, כרגע אנחנו לא רואים משהו שהוא מטריד במיוחד, כאמור עשינו כל מיני צעדים כדי להגיע יותר מוכנים לשלב הזה. אגב, צעד נוסף שנקטנו זה צעדים של שקיפות, שנותנים ללקוח כלים להבין טוב יותר את המשמעות של הסיכונים שהם נוטלים, וגם לתחר טוב יותר בין הבנקים, אם זה במשכנתאות, אם זה הרפורמה חדשה בפקדונות. כל הדברים האלה נותנים ללקוח את הכוח, ואנחנו מקווים שהלקוחות יעשו בדברים האלה.
מה היית אומרת, נגיד עכשיו, הצעה אחת, שתי הצעות חשובות, ללקוח שמתחיל להרגיש שהוא טיפה מתחיל לאבד את זה, כלומר, החור בתקציב נהיה גדול יותר, יש חשש שהוא לא יוכל לעמוד בפירעון משכנתה, או הלוואת רכב, או הלוואה חוץ בנקאית, איך היית, נגיד, מייעצת ללקוח, או מה היית מייעצת ללקוח כזה, כדי להימנע ממצב משברי?
אז הדבר הנכון הוא קודם כל שהלקוח ינהל את הסיטואציה ולא שהסיטואציה תנהל אותו. זאת אומרת, להתעורר לפני שאתה ממש בקשיים.
זה חוכמה גדולה מאוד, אבל זה נכון, אבל לא תמיד עושים את זה.
זה נכון, אבל זה בדיוק הדבר שבעצם כל אחד מאיתנו צריך להיות אחראי על ההכנסות וההוצאות שלו, ולהבין מה המשמעות. עכשיו, ככל שאתה רואה שבאמת ההוצאות גדלות, ואתה לא מצליח לעמוד בדברים האלה, ניתן לפנות לבנק ולנסות לבדוק את, את היכולת לפרוס את ההלוואה באופן אחר, למחזר את ההלוואה, לבדוק מה ניתן לעשות כדי באמת אולי להקל על הלקוח ולאפשר לו להמשיך לעמוד בהחזרים.
כן. טוב, סתם הערה צרכנית, אני לא יודעת אם את ניסית לפנות לבנק, לבנק שלך, לא משנה מי הוא בזמן האחרון, אבל טלפונית זה בלתי ניתן להשגה, וזה לוקח שעות לפעמים להגיע לבנק, וזה סיפור שאתם צריכים לדעתי לעקוב אחריו, כי זה סיפור צרכני חשוב, לקוחות מתייאשים, ולא כולם עובדים אונליין, וזה סיפור גדול, במיוחד בתקופה כזאת. דוקטור זיו נאור, מנהלת היחידה הכלכלית בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, תודה רבה.
איתך.
שלום, שלום. פרסמות. על רקע המשבר המדובר בחברת G-City, שבבעלות איש העסקים חיים קצמן, החברה מפרסמת היום דוחות רבעוניים, עוד מעט נדבר איתו עם קצמן, אבל קודם כל שלום לעורכת איפה הכסף יעל אלון, שלום יעל.
שלום ענת.
איפה זה עומד מבחינת הדוחות?
כן, חברת G-City לשעבר גזית גלוב, גזית... שלום ענת, כן, חברת G-City לשעבר, חברת גזית גלוב, מרכזת בשבועות האחרונים הרבה מאוד תשומת לב ציבורית ותקשורתית בעיקר, על רקע החששות להתנהלות הפיננסית שלה. היום כאמור היא מפרסמת את הדוח הרבעוני לרבעון השלישי, שממנו עולה שהיא רושמת הפסד רבעוני בסך 16 מיליוני שקלים. מדובר בהפסד שהוא יותר מצומצם לעומת הרבעון הקודם שקדם לו, שבה רשמה הפסד של 74 מיליון שקלים, אבל לעומת רווח של 207 מיליון שקלים ברבעון מקביל אשתקד. בסך הכל, כשאנחנו מסתכלים בדוחות ומאזנים ומצמצמים את הנתונים, לחברה יש חובות מצטברים בסך 17 מיליארד ו-400 מיליון שקלים, מהם 8 מיליארד שקלים למחזיקי אגרות החוב שלה.
חיים קצמן, הבעלים של G-City, שלום.
שלום,
שלום,
צהריים טובים.
שלום, שלום. אתה לא נוהג לדבר הרבה, ואנחנו מודות לך שאתה מצטרף אלינו, ובאמת אני רוצה לשמוע, קודם כל, איפה זה עומד, איפה עומד מצב, או מה מצב החברה נכון להיום?
תראה, הנתונים שאת סיפרת עליהם, כולם נכונים, רק נתון אחד שכחת לספר, שלחברה יש 40 מיליארד נכסים, לעומת 18 מיליארד חוב. כך שכדאי גם את המספר הזה לזכור.
ולכן מכרתם נכס בפולין לפני כמה ימים.
אנחנו נמצאים באמצע תוכנית אסטרטגית שהיא כבר בת מספר שנים למחירת נכסים שאינם נכסי הליבה אצלנו בחברה. בחודש פברואר האחרון השלמנו את רכישת חברת אטריום שבמרכז אירופה, עם נכסים בעיקר פולין וצ'כיה, ולשם כך לבינו כ-400 מיליון יורו, והודענו שנפרע הזאת באמצעות מחירת נכסים שאינם נכסי הליבה שלנו, וכבר באפריל מכרנו נכס ראשון ב-500 מיליון שח, והשוק משום מה חשב שחליט שלא נצליח להמשיך למכור נכסים, ואם כן אז לא בשווי מלא, ומכאן העצבנות הגדולה ככה.
זה נכון, אבל השוק בדרך כלל יש לו איזה חושים בריאים, השוק יודע להסתכל על מצב חברות ולחזות משהו, לא? או שהשוק טועה פה בגדול?
אני יודע את מה שניצב לפנינו, הדוחות שפרסמנו היום, מראה מה שווי הנכסים שלנו. אנחנו אתמול ביצענו מחירה נוספת של עוד 500 מיליון שח, כ-500 מיליון שח, ויש לנו בקנה מחירות נוספות, כפי שדיווחנו אליהם בסוף אוקטובר. בסך הכל אנחנו מתכוונים בשלב הזה למכור כ-3.6 מיליארד שח. החוב שלנו פרוס היטב לשנים ארוכות, זה לא שאת כולו צריך לפרוע ביום אחד, ואנחנו עובדים בצורה מאוד מסודרת בעניין. אני לא מאמין, אני מאמין שמה שקרה הוא שעליית הריבית גרמה לאנשים לחשוש שתוכנית המחירות לא תתבצע, או לא תתבצע במחירים מלאים, ומה שפחות נלקח בחשבון לדעתי זה שגם כל שכר הדירה שלנו צמוד למדד גם באירופה, ולכן גם ההכנסות שלנו גדלות לפחות באותה פרופורציה כמו עליית הריבית.
אז זהו חיים, רציתי באמת לשאול אותך, עד כמה באמת המשבר או הנושא של עליית האינפלציה גם בארץ וגם בעיקר בעולם, ועליית הריבית ברחבי המדינות השונות, משפיעה לרעה או לטובה על הפעילות שלכם?
זה אולי מה שיפה בנדלן, בעיקר בנדלן מניב, שהוא נכס צמוד אינפלציה. זה בדיוק גם מה שקורה אצלנו, ורואים את זה גם בתוצאות שפרסמנו היום. את רואה את זה גם בתוצאות של חברות הנדלן המניב הישראליות האחרות. האינפלציה מעלה את שווי הנכסים ולא מורידה אותם, ובסך הכל זה לא פלא שנדלן נחשב לנכס שהוא הגנה בפני האינפלציה, ואכן זה כך.
תגיד, כמה חוב יש לבעלי האג"ח, חיים?
בישראל 8 מיליארד ש"ח.
וזו העת לחלק דיווידנד?
תראי, חברת נדלן מניב מחלקת דיווידנדים לבעלי המניות שלה, וזאת המדיניות שלנו ושל חברות נדלן מניב כמעט כולן זה 30 שנה, וכל עוד ויש תנאים שבהם אתה אסור לך לחלק דיווידנד, וכל עוד החברה עומדת בתנאים לחלוקת דיווידנד, אני חושב שזה מה שהיא צריכה לעשות לבעלי המניות שלה, ובעלי המניות יכולים לעשות בכסף, בכספי הדיווידנד, חלק חיים על הכסף הזה, חלק עושים בו השקעות אחרות. אני חושב שזאת החובה של חברה, כי זו המדיניות שלה, היא לא נקבעה לא אתמול ולא שלשום.
אבל נוכח החששות של המשקיעים להתנהלות הפיננסית שלכם, והעובדה שבאמת המניה שלכם סבלה מירידות קשות, אולי המקום להמתין עם חלוקת הדיווידנד?
אני לא חושב כמוך, אני חושב שחברה כל עוד עומדת בכל המבחנים לחלוקת דיווידנד, החששות של המשקיעים הם צריכים לקרוא את הדוחות הכספיים ולא להתאפס לדברים אחרים. הדוחות הם ברורים, הם חד משמעיים, אין פגיעה בנכסי החברה, אין פגיעה בשווי נכסי החברה, יש עלייה נעה מאוד בכל הפרמטרים הטיפוליים אם את עוברת עליהם. אגב, הנתון הקובע בחברות נדלן זה מה שנקרא FFO, Funds from Operations, ולא דוח רווח והפסד, שהוא חברות נדלן לא מייצג הרבה. יש עלייה מאוד נעה בכל הפרמטרים הטיפוליים בתזרמי המזומנים שלנו, והדירקטוריון שלנו לא ראה בעיה להמשיך את חלוקת הדיבידנד, כן. שהיא אגב דבר מאוד מסורתי אצלנו.
בוא נעבור לישראל. אנחנו בשיח הציבורי פה בארץ כל הזמן מודאגים מאוד מעליית מחירי הדיור. נתוני מדד המחירים לצרכן אתמול יששו את הדאגות מאוד, עלייה של 20% במחירי הדירות במהלך שנה אחת. כאיש נדלן מאוד מנוסה, עד כמה אתה מוטרד מהמצב?
תראה, המצב הוא מאוד מטריד. מחיר דירה בישראל יותר גבוה ממחיר דירה כמעט בכל מקום שאני מכיר בעולם. אם נשיב את תל אביב ומנהטן, אז תל אביב כבר מזמן עברה את מנהטן, שפעם כולנו חשבנו שזה פסגת המחירים. אז בוודאי שהנושא הוא, בוודאי שהמצב הזה הוא מטריד, ומדברים הרבה על העניין ועושים מעט מאוד, וחבל.
מה אפשר לעשות?
בעיקר להגדיל את המצאי הדירות, אין דרך אחרת. ישראל היא מדינה שיש בה צמיחה באוכלוסייה, זה דבר ברוך מאוד, בעצם זה הקטר האמיתי של המשק הישראלי, הגידול הדמוגרפי, וצריכים לייצר הרבה יותר
דירות. כן, אבל זה דבר שמדברים עליו, הנתון הזה של להגדיל את היצע הדירות, מדברים עליו כבר שנים, וכל שרי השיכון ושרי האוצר יודעים בדיוק את הפטנט הזה, מה לעשות עם זה, ולא עושים, אז לאן נגיע?
זאת בדיוק הבעיה, זה בידי שרי השיכון ושרי האוצר, ולא בידי ראשי העיריות והרשויות, שבכוחם בעצם להניע את הגדלת היצע הקרקעות, אבל נותנים להם תמריץ שלילי, מכיוון ששיטת הארנונה בישראל היא כזו שראש עיר מפסיד על כל דירה שהוא בונה. אם היו משנים את זה ונותנים לו תמריץ חיובי, גם לא בכל שרשרת המזון של האישורים, תאמיני שהכל היה נראה אחרת.
רוב הקרקעות נמצאות בידי המנהל, זה יכול להיות שפה תמונה הבעיה הגדולה.
זה חלק מהבעיה. הבעיה יותר גדולה היא שכל אישורי הבנייה בסופו של דבר נתונים בידי הרשות המקומית או הוועדה המחוזית, אבל הוא צריך לעבור גם את הרשות המקומית, וכשראש העיר לא סס להגדיל את מספר יחידות הדיור, בעיקר באזורי הביקוש, מכיוון שמה שנקרא במרכאות הוא מפסיד על כל דירה שהוא בונה, כי הוא צריך לספק לשירותים כמו כאן, כמו בית ספר, כמו מרפאה וכיוצא באלה, לעומת בניינים כמו בנייני משרדים או קניונים, ששם השירותים הרבה יותר מצומצמים והארנונה פי כמה וכמה יותר גבוהה, ברור שיש לו תמריץ שלילי לבנות דירות.
חיים, עד כמה לדעתך אי פתרון בעיית הדיור יעורר פה לחצים חברתיים ואחרים בחברה הישראלית?
זו פצצת זמן שמתקתקת והתקתוק נשמע. ואני חושב ש פה צריכו למצוא לזה פתרון, ויפה שעה אחת קודם.
מה זה הוביל?
תראה, אני לא מומחה בסוציולוגיה ובהתנהגות המונים, אבל אני חושב שבסוף הצורך לדירה, אפילו בידי שלטון הימין, אם הוא זוכר את חמשת הממים, אחד מהם לדעתי זה מחסה. החמשת הממים הידועים של ז'בוטינסקי כמובן, למי שעוד זוכר אותו. והצטרכו למצוא לזה פתרון. אני מודה שהפתרונות שאני מציע, ואני מציע אותם כבר הרבה מאוד שנים, וזה שינוי כל שיטת המיסוי שתגרום לתמרוץ לראשי הערים לבנות יותר ולהעצים בנייה, גם באזורי הביקוש, אולי בעיקר באזורי הביקוש, אף אחד לא מקשיב לה, וחבל.
יכול להיות שצריך לשנות קצת את הראש ולעבור לדירות בסחירות, אתה יודע, לכל החיים, לטווח ארוך, כמו שקיים בהרבה מדינות אחרות, גם בארצות הברית, גם באירופה, ולא עושים את זה כאן מספיק.
תראי, גם אנחנו נוטלים בזה חלק, אנחנו רכשנו פרויקט בדירה להשכיר בתל השומר,
אגב, דירה להשכיר, אנחנו שומעים דוחות שהסיפור הזה לא מתנהל כמו שצריך, היה תכנון של 150 אלף דירות, יצאו בסך הכל 10,000 דירות, זה סיפור גדול.
זה נכון, זה נכון, וזאת באמת בעיה, כי עוד 150 אלף דירות בשוק היו עושות את ההבדל, זה לצערי לא קרה, צריך לבדוק מדוע זה לא קרה. אין שום ספק שתחום הדיור להשכרה הוא תחום משלים וחשוב מאוד בכל הנושא הזה של מגורים, וצריך לעבוד עליו, צריך לעבוד עליו וצריך לעבוד על ממותו.
טוב, נסתפק בזה, חיים קצמן לשעבר גזית גלוב, הבעלים של GCT, תודה רבה.
תודה לך.
תודה לך. אנחנו יוצאים לפרסומות, בורסה תכף ומסיימים. הנה חזרנו לבורסה לאלדד תמיר, מנכ״ל תמיר פישמן, שלום אלדד, מה נשמע?
שלום, ערב טוב, בסדר גמור.
יפה, טוב, בואו נתחיל קודם כל בשוטף שלנו, במדדים שנראים היום קצת חיוורים מינוס, אבל זה אולי תיקון?
כן, חיוורים אחרי באמת בארצות הברית שבועיים של עליות פחות או יותר משמעותיות, גם באסיה, גם באירופה, גם כאן. אז היום אנחנו בכזה ירידות של 0.5% עד 1% בישראל, בארצות הברית גם, ובאירופה גם.
אוקיי, וזה למה? כלומר, יש סיבה? כי בארצות הברית לא. יש נתונים, נגיד, אינפלציונים טובים יותר.
נכון.
הם כאילו מתחילים להיות המשתפרים הראשונים בתור.
נכון, הם המשתפרים הראשונים, וגם, אתה יודעת, בסוף הכלכלה המובילה בעולם, הם גם הראשונים שהפיצו את האינפלציה, זה קצת כמו וירוס הדבר הזה, מעלים מחירים פה, מעלים מחירים שם, ככל שהכלכלה גדולה יותר, אז בעצם היא זאת שגורמת לגלי האינפלציה ברחבי העולם, ושם זה נרגע, ואם שם זה נרגע, אז אני מניח שנרגע גם בשאר המקומות בעולם, למעט מקומות, אתה יודע, כמו אנגליה, שיש בעיות מבניות כתוצאה מה ברקסיט המעולל, או מדינות כמו טורקיה,
שזה, תשמע, שם זה כבר עומד בבריטניה על 11.1, ואומרים שזה יעלה עוד הרבה יותר.
זה יעלה הרבה יותר. זה לא קשור לאינפלציה שלנו, לאינפלציה של ארצות הברית, המהלך של הברקסיט, פשוט רק כדי קצת שאנשים יבינו, אבל ברגע שאתה מנתק מדינה מתוך כלכלה מאוד גדולה, אז אני לא יודע, אתה צריך מישהו שתתקן לך טלוויזיה, אז אין.
לדעתי הם מצטערים על הרגע.
מצטערים, אבל הם לא יודעו בזה, אבל אין ספק שבריטניה צועדת כרגע למקומות מאוד מאוד בעייתיים.
לא, כי הגברת שהייתה ראש ממשלה חודש ודקה, לדעתי התנגדה, לא, לא מצחיק, התנגדה לברקסיט בהתחלה, ואחר כך היא נסחפה עם הזרם ולא תודה היום שהיא טעתה.
כן, הברקסיט היא אחלה סרט פעם, וסרט על פופוליזם ומשמעותו הכלכלית.
כן.
כי הבריטים לא קיבלו הרבה מזה, ורק סובלים מזה. אבל את יודעת, אנחנו בעידן שהפופוליזם הוא נצח.
לא, זה אנחנו רואים, זה קורה אצלנו כן, באיזשהו כן. מקום בירושלים. טוב, תגיד,
נכון.
הריבית ביום שני, מה אתה מעריך?
אני מעריך שהריבית עלה 0.5%. אנחנו כן רואים בסך הכל ירידה, אני יודע שכרגע זה נשמע מוזר, אבל בסך הכל גם בארץ אנחנו רואים ירידה בלחצים האינפלציונים, גם בארצות הברית ירידה בלחצים האינפלציונים.
איך אתה רואה את זה אצלנו? כי פה מחירי המזון מתייקרים, הדיור מכביד, הכל עולה, אז זה כאילו הפוך.
כן, אבל אחרי החגים בדרך כלל המדדים גבוהים, אז אנחנו חושבים את זה לשנים קודמות, אז זה לא נורא, ומדדים הקודמים לא היו מאוד גבוהים. אנחנו בישראל פעמים אמרנו שהרמת האינפלציה שלנו היא יותר נמוכה, וזה נכון, אנחנו עומדים על 5% שנתי, ובמגמת ירידה. אז ייקח את הזמן שלו, ריבית עולה, ריבית משפיעה, אנשים עוד לא הרגישו את המשמעות של הריבית בחשבון בנק, אבל הם ירגישו במשכנתאות ויתחילו לחסוך ולצרוך פחות ולצרוך יותר בתבונה, ושהריבית גבוהה, אז הביקושים יורדים, ואז אנחנו קונים פחות, שזה כל הרעיון בעלת הריבית.
נכון, האמת שדיברתי קודם עם בחירה בבנק ישראל, שמצב הבנקים הוא טוב מאוד, גם לפי הדוח החצי שנתי שלהם, אבל מתחילים לראות איזה שהם סימנים וסדקים במצב הלקוחות, היא עוד לא יכלה להגיד לי בדיוק מה, אבל רואים משהו.
כן, בטח שרואים, רואים משהו, וחבל שהיא דואגת רק לבנקים.
זה מה שאמרתי לה.
אנחנו גם פה, כן.
זה בדיוק מה שאמרתי לה. טוב, אלדד תמיר נסיים. תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום, אנחנו סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מעלי בנימין, אבל השידור איתנו בני שאולסקי, בדיגיטל דוד זבולוני, מיטי דואק ונויה חסון. מחר תהיה כאן ליאת רון, בן כספית ואריה אלדד, חברי עכשיו אתם.